אנחנו בפרק נ"א בספר התניא, התחלנו לדבר על המושגים בשבועות האחרונים, ונתנו על זה את המשל שעצרנו באמצע בשיעור הקודם, ונחזור על העיקרון עד הפעם. הרבי אדמו"ר הזקן שאל שאלה, מצד אחד כתוב שמלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ומצד שני אומרים שישנם מקומות שבהם שכינה שורה, אז הוא שאל אחורה זה סתירה, אם הוא נמצא בכל מקום, מה שייך לומר שהשכינה שורה באיזשהו מקום. אז זה הוא אמר, בוא ניתן משל מהיחס שיש בין הנשמה לאיברי הגוף. ופה אנחנו צריכים להתבונן היטב בפרטי המשל, כי זה יסייע לנו בהמשך להבין את הנמשל. כשאנחנו מדברים על הנשמה והגוף, אנחנו מצד אחד ברור לכל אחד, שהנשמה מצד עצמה, אי אפשר להגדיר אותה בשום גדר, ואי אפשר להגיד עליה שזה אוסף של כוחות וחושים. הנשמה מצד עצמה ברור לנו שהיא מופשטת מכל תואר ומכל גדר, אין בזה שום ספק כלל. מצד שני ברור לנו אבל שכל האיברים מקבלים כוח וחיות מהנשמה, וכל איבר ואיבר מקבל את הכוח המתאים לו, הראייה מקבלת עין, מקבלת הראייה, האוזן מקבלת השמיעה, וכן הלאה. השאלה נשאלת, מאיפה באה ההתחלקות של הכוחות השונים שיש באיברים השונים? האם הנשמה מצד עצמה אצלה כבר קיימים הכוחות החלוקים? וכשהיא שולחת את הכוח לעין, מלכתחילה היא כבר שלחה כוח שהוא ראייה, וכנ"ל כשהיא שלחה כוח לאוזן היא שלחה כוח שהוא שמיעה, ואז היינו אומרים שהנשמה עצמה יש בה איזה אוסף של ריבוי כוחות? קשה לומר כך, כי הנשמה היא מופשטת מכל הגדרה. מצד שני, אז מה נאמר? איפה התחילה החלוקה הזו? אז כאן יש נקודה מעניינת. אולי יש סברה לומר שהחלוקה באמת מתחילה באיברים, ויש על כך אפילו, על הסברה הזו, אולי חיזוק ממשל. משל אומר, ניקח לדוגמה חבית מלאה במים, והמים שנמצאים בחבית הם מים צלולים ללא צבע, ונשפוך עכשיו מהחבית לכוסיות בצבעים שונים, כוסית כחולה, אדומה, צהובה וכדומה. אחרי ששפכנו את המים מהחבית לכוסות השונים, עכשיו אנחנו רואים דרך הכוסות הצבועים, נראה לנו כאילו יש כאן מים אדומים, מים צהובים, מים כחולים וכן הלאה. אז ברור לכל אחד שהצבע הוא רק נוצר באמצעות הכוסות, אבל המים עצמם הם נשארו במהות שלהם צלולים. אולי אפשר להשתמש במשל הזה להגיד אותו דבר, כאילו החבית זו הנשמה, היא כאילו יש בה חיות מופשטת בלא הגדרה, ואולי האיברים השונים הם כאילו הכוסות השונים, וכאשר החיות נכנסת לאיברים, אולי האיברים הם אלו שיוצרים את הסוגים השונים של החושים והכוחות, וזה לא בא מהנשמה עצמה. אבל בתניא אדמו"ר הזקן שולל את האפשרות הזו, כפי שהרבי בשיחותיו ובמכתביו מסביר את כוונת התניא, שהרי אם כך, איך אדם חש מה קורה באוזן או בעין, איך הוא חש מה קורה באיברים? הרי אם החיות עצמה, אולי נחזור למשל, אם אני אשפוך חזרה את המים מהכוס הצהובה והכחולה לתוך החבית, הרי ברור שיחזרו לשם מים צלולים. בנמשל, אם כך הנשמה לא הייתה צריכה להרגיש כאב באוזן שונה מכאב ביד, והיא לא הייתה בכלל צריכה לזהות מאיפה הכאב בא. איך היא מזהה? סימן שהחיות עצמה יש בה שוני. אז מה קורה פה? מסקנת הדברים שיש לנו שלב אמצעי, שלב שלישי, יש שלב ביניים. הנשמה עצמה בוודאי שהיא מופשטת ללא שום תואר, האיברים בוודאי שמקבלים כל אחד את עניינו הפרטי, אבל החלוקה מתחילה באיזה שלב ביניים, שכביכול הנשמה יש לה איזה שלב ביניים שמצד אחד הוא מכיל באמת אוסף של ריבוי כוחות שונים זה מזה. השלב הביניים הזה יש לו גם מיקום בגוף, במוח. הוא המרכז שמקבל ראשון את כל אותם כוחות, וממנו בא כל שינוי הדברים. בהמשך נבין בנמשל, אני אגיד רק בנקודה אחת, כביכול, הקדוש ברוך הוא בנמשל, הוא כמו הנשמה, מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל מקום, לא שייר בו שוני בין מקום למקום. מצד שני, כל נברא בעולם מקבל את החיות והאנרגיה המתאימה לו, השלב הביניים זה בחינת השכינה, כפי שעוד נבהר בעזרת השם בשיעורים הבאים, מה זה השלב הביניים הזה, שמצד אחד הוא כללי, אבל הוא בהחלט ממוקד בעניין מסוים, וזה נקרא שהשכינה שורה. אני חייב לומר שהפרקים והמושגים המדברים בפרקים הללו קצת מופשטים וקשים, אבל בעזרת השם גם את זה נשתדל להסביר ולהבין גם במסגרת קטנה. עכשיו זכיתי ממש בימים אלה שיצא לאור התקליטור האחרון בסדרה של למעלה מ-250 שיעורים שכוללים שיעורים על כל ספר התניא, על כל חמשת חלקיו, שיעורים בהרחבה ובהסברה. ברוך השם, עכשיו זכיתי שיצא לאור התקליטור התשיעי, שבעצם בזה הסתיים הפרויקט. מי שירצה פרטים יוכל לפנות אליי וישמע על האופן איך אפשר לשמוע את זה. שבוע טוב ובשורות טובות.